נידה דף חף זין, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה. אמר רבא בר שילא. בדרך כלל זה לא קורה, בדרך כלל מיד אחרי הלידה יוצאת השיליה, ממתינים גם כן לראות שהשיליה יוצאת, ואז באמת יכולים להגיד שהכל עבר בשלום. אבל מספרת הגמרא על דבר נדיר שהיה. אמר רבא בר שילא, אמר רב מתנה, אמר שמואל, מעשה. היה אישה שילדה ולד, והשיליה לא יצא מיד, המתינו יום, עוד יום, עוד יום, והשיליה יצאה רק אחרי 10 ימים. ותלו את השיליה בוולד, עד 10 ימים. מה החידוש? הרי יכול להיות שהיה כאן תאומים, וכל אחד נשאר ממנו משהו. אחד נשאר הוולד, והשיליה שלו איכשהו נימוכה, והשני הפוך. הוולד נימוח והשיליה נשארה. ייתכן שהוולד שנולד, הוא נולד בלי שיליה, כי לא היה לו שיליה. אולי עכשיו השיליה, מה שיוצאת, זה של ולד אחר. מה המשמעות של זה? שאם נאמר, יש את השיליה הזאת בתוך חדר, אנחנו תולים שמן הסתם היה פה ולד. אין שיליה בלא ולד, והוולד הזה מת. אז המת הזה מטמא את כל החדר, מת מטמא באוהל. בכל זאת, החידוש היה שלא סברו ככה, אלא אמרו לא, השיליה הזאת היא לא של ולד חדש שנימוח ומת לו, אלא היא שייכת עדיין לוולד שנולד לפני 10 ימים. ולא אמרו תולין, מה שאנחנו אומרים שתולים את השיליה בוולד, אלא בשיליה הבא אחר הוולד. דווקא, אם קודם יצא הוולד, אחר כך יצא השיליה. אומר, טוב, השיליה הזאת קשורה לוולד, ואנחנו לא מטמאים את השיליה בפני עצמה, ולא חוששים שבפנים היה וולד שמת. אבל אם קודם כל יצא, השיליה, ואחר כך הוולד, חוששים שאולי בשיליה הזאת יש וולד נוסף, והוולד שיצא אחר כך זה עוד וולד, ולכן נטמא את השיליה הזאת בטומאת מת, זה באמת יהיה שונה. אין החינם. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אתה התפעלת מהסיפור שהיה שהשיליה יצא אחרי 10 ימים? בוא אני אספר לך. מעשה, אישה שילדה ולד, והשיליה יצא אחרי 23 יום. ותלו את השיליה בוולד עד 23 ימים. לא חששו שמה הוולד יצא בלי שיליה, כי השיליה שלו נימוכה. ואולי השיליה שיצא אחרי 23 ימים, זה של ולד אחר שמת, ואולי נאמר שהשיליה הזאת תטמא באוהל, לא חששו לזה. אמר לי רבי יוסף, עד 24 אמרת לן, אתה אמרת לנו על יום נוסף, לא 23 אלא 24 ימים. אמר רב אחא, בריידר רב אבירא, אמר רב יצחק, עוד מעשה. מעשה באישה שנולדו לה תאומים, ונשתאה הוולד אחר חברו 33 יום. נולד ולד אחד, בסדר, מזל טוב. חיכו יום, עוד יום, כבר שכחו מהוולד הזה. פתאום, אחרי 33 יום, נולד ולד שני. אמר לרב יוסף, 34 אמרת לן, אתה אמרת לנו שהוא השתהה בתוך מאימו יום נוסף, לא 33 יום, אלא 34 יום. שואלת הגמרא, הניחא, הסיפור הזה מובן, למאן דאמר, יולדת לתשעה, יולדת למקוטעים. זאת אומרת, אישה שהלידה שלה היא בחודש התשיעי להריונה, יכול להיות שהיא לא תלד בסוף החודש התשיעי, אלא יכול להיות שהתשעה חודשים לא יהיו שלמים. זאת אומרת, יכול להיות תלד באמצע החודש התשיעי. אז יכול להיות. איך? 33 יום? 34 יום? משכחת לה, יכול להיות שהוולד אחד נגמרה צורתו, והוא נולד לסוף 7 חודשים. הרי יש ולדות שנולדים אחרי 7 חודשים, זה בסדר. יש ולדות שנולדים אחרי 9 חודשים. אז הוולד הראשון יכול להיות שהוא נולד אחרי 7 חודשים. והאחד נגמרה צורתו לתחילת 9. ולכן ההפרש של 30 יום זה של החודש השמיני שבאמצע. ועוד 2-3 ימים זה בסוף החודש, לקראת סוף החודש השביעי ולקראת תחילת החודש התשיעי. זה ההפרש של הימים. זאת אומרת, ולד אחד נולד בחודש השביעי, איזה יום לפני סוף החודש השביעי, והוולד השני נולד בתחילת החודש התשיעי, ככה יום יומיים, שלושה ימים, בתחילת החודש התשיעי, זאת אומרת, התחיל את החודש התשיעי, יום יומיים שלושה, ישר היה הלידה, אז לכן יש הפרש בין שני הילדים של 33 או 34 יום. אלא, מנדה אמר, יולדת לתשעה, אינה יולדת למקוטעים. אם אישה יולדת בחודש התשיעי, היא חייבת לסיים את כל תשעת ירחי חודשי הלידה עד הסוף, עד הרגע האחרון, והיא לא תלד רגע אחד לפני כן. מה יקרה למאמר? איך ייתכן שנולד ולד אחד ואחרי 33 או 34 ימים נולד השני? הרי אם בתחילת או אמצע החודש השביעי נולד הראשון, הלידה הבאה צריכה להיות בחודש השמיני. כדי שזה יהיה 33 יום. זה לא יכול להיות, כי בזמן חז"ל, ולד שנולד בחודש השמיני, לא היה יכול לחיות. או אם בחודש השביעי, יכול לחיות. נולד בחודש התשיעי, ודאי טוב. חודש השמיני זה היה חודש מאוד מאוד קריטי, שהיה אסור לוולד באותו חודש, זה היה סכנה. לא יכול להיות שנולד ולד חי בחודש השמיני. ואם הוא נולד, אז זה אם הוא נולד באמצע החודש השביעי, או בתחילת החודש השביעי, אז בשביל שיעבור 33 או 34 יום, הוא בעצם נמצא באמצע החודש השמיני, לא יכול להיות שהוא יצא חי. מה תגיד? לא, הוא לא נולד הראשון, אבל עד הראשון בתחילת החודש השביעי או באמצע החודש השביעי. אלא מה? הוא נולד בסוף החודש השביעי, והלידה השנייה הייתה בתחילת החודש התשיעי. זה לא יכול להיות, כי אתה אומר הרי שיולדת לתשעה, לא יולדת למקוטעים. זאת אומרת, במילים אחרות, אם היא הולדת בחודש התשיעי שלה, היא לא יכולה ללדת באמצע החודש התשיעי, ככה לפי הדעה הזאת. אז אם כן חייב להיות שהוא נולד בסוף החודש התשיעי, אז לא יכול להיות הפרש של 33 יום, כי בעצם זה אומר שהלידה הראשונה הייתה בחודש השמיני, או הלידה השנייה או הלידה הראשונה צריכה להיות בחודש השמיני בשביל זה. כי הרי הלידה השנייה חייבת להיות בסוף החודש התשיעי. אז אם כן, זה לא מסתדר. אומרת הגמרא, איפוך שמעתתא, צריך להפוך את שני הסיפורים. 33 ימים, מה שחכמים נתנו זה הכוונה לשיליה, שנולד ולד. השיליה לא יצא. יכול להיות שהשיליה נמוכה, זה יכול להיות מקרים כאלה. אז לכן הוא לא יצא. אבל חיכו 33 יום, ואז יצא השיליה. ועל זה אמרנו שתלו את השיליה בוולד, בסדר. ב-23, מה שלמדנו שהיה נולד ולד, יום אחד ואחרי 23 ימים קרה משהו אחר, לא אחרי 23 ימים יצא השיליה כמו שסברנו להגיד עד עכשיו, אלא לוולד אחרי 23 יום יצא הוולד השני, וזה יכול להסתדר. יכול להיות שהוולד הראשון נולד בתחילת החודש השביעי, והוולד השני נולד בסוף החודש השביעי. אמר רבי אבין בר אבדה, אמר רב מנחם, איפה היה גר? איש כפר שערים, שם הוא היה גר בכפר שערים, ואמר לה שהוא היה גר בבית שערים. אנחנו לא מכירים לא את כפר שערים ולא את בית שערים, אז בכל מקרה אין לנו את הדרך להגיע לכתובת הזאת, אבל בכל אופן, בשביל לדייק. אז הוא סיפר מעשה, אישה שנולדו לה למזל טוב, תאומים, ונשתאה ולד אחד, חיכה, ולד הראשון יצא, ולד השני לא ממהר לשום מקום, ממתין. והוא נשתאה אחר חברו 3 חודשים, סבלנות בצורה גדולה מאוד, כבר מילדות, כבר מהלידה. מי הם אלה שההפרש בלידה שלהם היה כל כך הרבה זמן? תאומים שהראשון נולד לפני שלושה חודשים, רק עכשיו יצא השני. רמז, והרי הם יושבים לפנינו בבית המדרש, הם פה נמצאים לפנינו בבית המדרש, התאומים האלה. ומה נינו? מי הם? יהודה וחזקיה בני רבי חייא. באמת הם, נולד אחד, אחרי 3 חודשים נולד השני. שואלת הגמרא, איך? 3 חודשים הפרש, ואמר מר, אין אישה מתעברת וחוזרת ומתעברת. זאת אומרת, הגמרא מבינה שמן הסתם היא התעברה בתאום הראשון, ואחרי 3 חודשים היא התעברה בשני. הרי זה לא יכול להיות, אחרי שהיא מעוברת היא לא יכולה להתעבר. אמר הבעיה, באמת האמא של חזקיה לא התעברה פעמיים, אלא איך הם נולדו בצורה כזאת? טיפה אחת של זרע הייתה ונתחלקה ל2. מאחד נהיה יהודה ומהשני נהיה חזקיה. אחד נגמרה צורתו והוא נולד בתחילת 7 חודשי ההיריון, תחילת החודש השביעי. ואחד נגמר צורתו, והוא נולד בסוף החודש, בסוף תשעה, בסוף החודש התשיעי. אז מתחילת השביעי, יש לנו את כל החודש השביעי, כל החודש השמיני, עד סוף התשיעי, כל החודש התשיעי, שלושה חודשים. למדנו במשנה. שליה בבית, אז אנחנו אומרים שמן הסתם בתוך השליה, גם אנחנו לא רואים, יש ולד. מת, שנמוח, אבל לא יודע אם אתה מת או מת מת. ולכן הבית תמה בתומת אוהל, אוהל המת. תנו רבנן. הברייתא עוסקת לגבי אישה שהפילה שליה בבית. בודקים בתוך השליה, אין, לא רואים ולד. בכל זאת, הבית תמה. מה, השליה נחשבת ולד? לא. לא שהשליה ולד, אלא שאין שליה שאין עם הוולד. היה פה ולד בתוך השליה הזאת. איפה? אני לא רואה את זה. הוא נמוח. הבית תמה בגלל מה שנשאר מאותו ולד. דברי רבי מאיר. רבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעון. את רבי שמעון אנחנו מכירים כבר מהמשנה, שהוא ככה סובר. ואנחנו רואים שגם רבי יוסי ורבי יהודה, שני חברים מבית מדרשו של רבי עקיבא, הרי הם כולם למדו בבית מדרשו של רבי עקיבא. בכל אופן, שני חברים נוספים סוברים כמו רבי שמעון, מתארים. עכשיו הם מנהלים ביניהם ויכוח. אמרו לו, רבי יוסי, רבי יהודה ורבי שמעון, לרבי מאיר, אי אתה מודה שאם הוציאו בספל לבית החיצון, לקחו את השליה, שמו אותה בתוך ספל, והעבירו אותה לחדר אחר. אתה לא מסכים איתנו שהוא טהור? שהשליה כבר לגמרי, אם היה ולד שם הוא כבר לגמרי נמוח והתבלבל והתערבב, ולכן הוא כבר לא מטמא את כל הבית באוהל? אמר להן, אבל, אומר רבי מאיר, מסכים איתכם. נכון? אז אמרו לו, ולמה? אתה יכול להסביר לנו למה אתה מודה שאם אנחנו מכניסים את השליה, שאתה לא רואה בפנים ולד. אתה אומר, טוב, היה פה ולד והוא נימוח. אתה מעביר אותו לחדר אחר, פתאום אתה מסכים שכבר השליה, אפילו אם יש בפנים ולד, הוא כבר לא מטמא באוהל. למה? מה ההבדל? אז הוא ענה להם, לפי שאינו, מכיוון שהוא נימוח, הוא כבר לא קיים. אמרו לו, כשם שאינו בבית החיצון, כך אינו בבית הפנימי. נכון, אנחנו מסכימים איתך. כשלקחנו את השליה בתוך הכלי, והעברנו אותו לחדר השני, לך תחפש פה ולד, אתה לא מוצא, נכון? אבל כבר בחדר הראשון לא היה ולד, אז למה שמעת מטמא באוהל? אמר להן, אינו דומה נימוק פעם אחת לנימוק שני פעמים. זה לא דומה ולד שנימוח רק פעם אחת בזמן של הלידה, לולד שנימוח פעמיים, גם על ידי, בזמן הלידה וגם אחרי שטלטלו אותו לחדר אחר. כשנימוח גם על ידי הלידה, וגם על ידי שטלטלו אותו לחדר אחר, אז הוא נחשב כמי שאינו. אבל אם הוא רק נימוח על ידי הלידה, עדיין יש לו כן חשיבות והוא מטמא באוהל. מספר את הגמרא, יתיב רב פאפה, הוא ישב אחורי דרב ביבי, לפניו ישב רב ביבי, הוא ישב מאחוריו, רב פאפה ישב אחורי רב ביבי, קמי דרב אמנונה, ישבו לפני רב אמנונה, ורב אמנונה יתיב וקאמה, ישב ואמר הלכה. הוא ישב דן בדברי רבי שמעון, מה איתם עד רבי שמעון? למה רבי שמעון סובר שאם אנחנו רואים פה שליה, זה הוולד שבשליה לא מטמא. הרי יש כלל שאם יש מת שנימוח, הוא מטמא. אז למה פה אנחנו אומרים לגבי הוולד הזה שהוא לא מטמא? מה ההבדל? נימוח הוולד. אם היה מת שנימוח, אולי הם טמא באוהל? הוא כן מטמא באוהל. אז למה ולד שנימוח בתוך השליה אתה לא מטמא באוהל? זה היה ככה, לא הבין את זה רב אמנונה. מסבירה הגמרא כסבר, כל טומאה שנתערב בה ממין אחר, אם יש פה טומאה, כמו פה טומאת מת, שיתערבב ביחד עם, עם מה שנימוח מהמת, נתערבב עוד משהו, אפילו אם הדבר השני הוא גם כן דבר שמטמא, עצם זה שהם יתערבבו, בטלה. הטומאה מתבטלת. למה? כיוון שגם אם זה גם אם שני הדברים מטמאים, כל אחד מהם מטמא טומאה אחרת. כשהם מתערבבים, בטלה הטומאה, הם לא מטמאים יותר מכאן ולהבא. אותו דבר כאן. הרי השליה היה בפנים ולד שנימוח. עכשיו הוא התערבב מהדם של הלידה. אז אפילו שהדם של הלידה הוא גם טמא, אבל הטומאה של הדם לידה זה טומאה אחרת, והדם של זה טומאת יולדת. והדם של הוולד זה טומאת מת, מתערבבים אז מבטלים אחד את השני. ככה אמר רב אמנון הישב, אמר את הטעם הזה. שאל את השאלה, ענו לו. אמר לו רב פאפה, היינו נמי טעמיו דרבי יהודה ורבי יוסי, גם רבי יהודה ורבי יוסי, שבעצם אמרנו את הדעה של רב שמעון, היה רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון. הטעם הזה שאתם אומרים בדברי רבי שמעון, זה גם של רבי יהודה ורבי יוסי? הכריחו עלי, צחקו התלמידים, נו בוודאי, רבי שמעון אומר משהו אחר מרבי יהודה ורבי יוסי, הם אומרים אותו דבר, אז הטעם שלהם אותו דבר. מה ישנה פשיטה? בוודאי שזה לא שונה דברי רבי יהודה ורבי יוסי, מדבריו של רבי שמעון, פשוט שזה הטעם שלהם. נו, ואם הם צחקו עליו, אז אומר שמשהו לא בסדר? אם אנחנו היינו שם, ואחרי שראינו שצוחקים על כזה דבר, היינו אמורים לא לשאול כזאת שאלה? אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, אומר רב פאפה בעצמו, אני אמרתי, ועליי צחקו, אני רוצה לומר לכם, אפילו כי יעמילת, גם דבר כזה שבן אדם אומר, יכול להיות שכולם יצחקו עליו. למה איניש? שלא יתבייש, שאומר, ישאל, ולא נשתוק עמי רבי, שלא ישתוק בגלל שהוא מתבייש. משום שנאמר, אומר הפסוק, אם נבלת, בהתנשא. אם אתה מנבל את עצמך, מבייש את עצמך בשביל דברי תורה, מסירות נפש ממש, בשביל דברי תורה, סופך שאתה תגדל ותתרומם. ואם זמות, שמת זמם, כמו ששמים לבהמות, סוגרים להם את הפה שלא יאכלו מהשדה, סוגר את הפה, לא רוצה שיצחקו עליו, יד לפה, יום אחד, ואדם לא ידע הלכות, כי הוא יתבייש לשאול, ישאלו אותו שאלה, הוא לא ידע את התשובה, הוא יצחק עם יד על הפה. לכן כדאי לשאול, כי לפעמים מתחדשים דברים, זה כדאי. אומרת הגמרא, בעצם רבי שמעון אומר, שאם יש פה ולד שנמחה, תוך השליה, אנחנו מתארים אותו. למה? כי הוא התערבב בדם של הלידה. ואז דרבי שמעון לטעמי, הוא הולך עם שיטתו הזאת ממקום אחר. דתניא, מה מביאה ברייתא? מלוא תרווד רקב. זה סוג של שיעור מסוים, סכת עדויות, מביאים את השיעור המדויק של הקף. קף בגודל מסוים, כשהיא מלאה לגמרי, ברכבובית של מת. מת וירכיב ברכבוביות שלו, אז מטמא גם כן באוהל. יש רכביות של בשר, גדים ועצמות של המת שהרכיבו. עכשיו, הוא מטמא באוהל, אם זה רק רכביות ב-100%. אבל שנפל לתוכו אפר כלשהו, עדיין, לפי דעת הנקם, מטמא. רבי שמעון מטהר. אז רואים מפה שפה גם רבי שמעון אומר שמכיוון שהתערבב בתוך התומעה, הרכביות של המת, אפר, אז זה מבטל, מתאר אותו. אז זה כמו שאמר רבי שמעון, כשוולד נמחה והתערבב עם דם הלידה, אז מתבטל הטומאה של הוולד. שואלת הגמרא, מה הייתה מה לרבי שמעון? למה אם נפל אפר כלשהו בתוך הרכבוביות של המת, כבר רבי שמעון מתאר את הרכבוביות הזאת? אמר רבא, השכחתינו לרבנן דבי רב. יום אחד מצאתי תלמידים מבית מדרשו של רב. דיית ויבקאמרי. ישבו ואמרו את הטעם של רבי שמעון, אפילו שבעצם רוב זה רכוביות פה, מעט אפר, זהו, כבר כל הרכוביות ניתה תאורה. אי אפשר שלא ירבו שתי פרידות אפר, כוונה שתי גרגירים של אפר, על פרידה אחת של רכב, על גרגיר אחד של רכוביות של המת. ואם כן, יוצא שהיה פה בדיוק מלוא כף רכוביות של מת, שזה השיעור מדויק בשביל שזה תמה באוהל. ברגע שיש כאן שתי גרגירים של אפר, הם מבטלים גרגיר אחד של רכבובית, אז יש פה כבר פחות מהשיעור, אז כבר לא מטמא באוהל. וחסיר לי, זה פחות מכף רכבוביות, וזה לא מטמא באוהל. ככה שמעתי שהם אומרים, תלמידים של רב. ואמינה להו, התערבתי, אמרתי להם, עד הרבה, בדיוק הפוך. מה, בשביל שתי גרגירים של אפר, ממש מעט, שיתערבב בהרבה רכוביות, אתה תגיד שהם דווקא היו לשבטלו את הרכוביות? להפך, אי אפשר שלא ירבו שתי פרידות רכב על פרידה אחת אפר, על גרגיר אחד של אפר, ואז יוצא שהאפר שנכנס פה בתוך הרכוביות הזאת, דווקא יהיה בטל ברכוביות שיש פה. אז ונפיש לי שיעור, אז אדרבה, אם עכשיו היה פה בדיוק מלוא רכבוביות, במלוא הקף, כמה שזה השיעור של, של רכב שמאמת, עכשיו יש פה טיפה יותר, בגלל האפר שבטל פה, והוא הוסיף על הכמות, כי הרי התבטל ברכבוביות. אלא, אמר רבא, היינו תמד הרבי שמעון, למה הוא מתאר, אם נפל מעט אפר בתוך מלוא הקף של רכבוביות, הוא כבר מתאר את זה באוהל המת. סופו של הרכבוביות הזאת, כתחילתו, כמו תחילתו של הרכבוביות. מה תחילתו נעשה לו דבר אחר, גן גילון. כמו מה זה נקרא תחילתו? בזמן שקוברים את המת. אם בתוך המקום שקוברים את המת, יכול להיות דבר אחר שיכול להפוך להיות רכבוביות, אז הדבר האחר הזה עומד כנגד הרכבוביות של המת ומבטל אותו. וברגע שמרכיבים ביחד, אז הדבר הנוסף מבטל את הטומאה מהרכבוביות של המת. זאת אומרת, אם קוברים אדם בתוך הקבר וביחד איתו כמובן יש תכריכים, או שקוברים אותו במקום כזה שיכול להרכיב, אולי בתוך עצמות, בתיבה של בתוך עצים, בתיבה של עצים. אז הרי העצים גם כן מרכיבים מטבעם. אז יכול להיות שיהיה רכבוביות של המת ורכבוביות של העצים, והם מתערבבים ביחד. אז מכיוון שכבר בהתחלה כשקברו את המת, קברו אותו במקום כזה שגם הוא מרכיב, אז בעצם הרכבוביות של המת כבר לא תתאמה. בשביל שהרכבוביות מהמת תתאמה, זה חוק. בשביל שהרכבוביות של המת תתאמה, צריך להיות שקברו את המת בלי בגדים שמרכיבים ובתוך שיש. שהשיש גם כן לא מרכיב. לדוגמה, עוד משהו אחר שלא מרכיב. אז אם כן רואים בתחילתו, כשקוברים את המת, נעשה לו דבר אחר גלגילון, הכוונה מבטל אותו. דבר נוסף, שאם הוא גם כן מרכיב אז, ומרכיב כמותו, אז בעצם הוא מבטל אותו. סופו, נעשה לו דבר אחר גלגילון. גם אחרי שכבר קברו את המת, בתוך שיש, בלי שום דבר שיכול להרכיב חוץ מהמת בעצמו. ועכשיו יש כאן, אפשר להגיד טהור, כן, אבל 100% של רכבוביות רק של המת. וזה ודאי מתאמה באוהל. אם מתערבב פה אפר, שהאפר הזה הוא כבר, הוא לא מהמת, נעשה לו גלגילון, הוא מבטל אותו מהטומאה שבו. זה הסיבה שכשיש טיפת אפר בתוך הרבה רכבוביות, הוא מבטל הטיפת אפר את כל הרכבוביות. שואלת הגמרא מהי היא? עכשיו הגמרא מפרטת איך אנחנו רואים שבתחילת הקבורה של המת, אם קוברים איתו משהו שיכול גם להרכיב, אז אחר כך הרכבוביות של המת לא מתאמה כמו רכב. דתניא, איזה הוא מת שיש לו רכב, שהרכב שלו יתאמה באוהל, ואיזה הוא מת שאין לו רכב. אם המת נקבר ארום, בלי בגדים, שהבגדים האלה גם מרכיבים, בארון של שיש, שהשיש גם לא ירכיב, אז יוצא שהרכבוביות זה רק של המת. או שהניח אותו על גבי רצפה של אבנים, שגם כאן הרכבוביות היחידה זה רק של המת. זה אומר שיש לו רכב, ואחרי זה כשיהיה רכבוביות, זה תמה באוהל, בשיעור של מלוא כף. ואיזה אומר שאין לו רכב, אם הוא נקבר בכסותו עם בגד, והבגד יכול להרכיב, תכריכים. או שהוא נקבר בלי בגד, אבל בארון של עץ, שהעץ גם כן יכול להרכיב. או שהוא נקבר על גבי רצפה של לבנים, שהם כן יכולים להרכיב. אז מכיוון שבשעת הקבורה יש כאן דבר נוסף, בגדים, עצים, כל דבר שהוא שיכול גם להרכיב, אז זה נעשה גלגילון כמו שאומרים. זאת אומרת, בגלל שיש פה דבר נוסף שמרכיב, שזה לא דווקא מהמת, אז הוא מבטל את הטומאה של רכב, רכבוביות מהמת. וזהו מת שאין לו רכב. ולא אמרו רכב, אלא למת בלבד. הלכה נוספת, אם הרכיב שרץ, הוא לא מתאמה כמו שרץ, כל טומאה אחרת שהרכיבה אין לה טומאה של רכבוביות, רק למת יש טומאת רכב. אומרת הגמרא גופה, נתבונן בגופם של דברים מה שלמדנו בברייתא. מלוא תרווד רכב, כף שמלאה ברכבוביות שנוצר מהבשר, גידים ועצמות של מת, שרכיבו, שנפל לתוכו אפר כלשהו. עדיין לפי תנא קמא הרכבוביות, הרכב טמא. ורבי שמעון מתאר, למה? כי האפר מבטל את הרכבוביות. מלוא תרווד רכב שנתפזר בבית. אז חייב להיות שיתערבב גם אפר מהקרקע של הבית בתוך הרכבוביות. לפי תנא קמא הבית טמא, כמו שאמרנו, שלפי תנא קמא, זה לא מבטל אם שמים אפר בתוך הכבוביות. אז האפר פה של הבית לא מטמא, לא מבטל את הרכבוביות, אלא הרכבוביות עדיין מטמאה באוהל. רבי שמעון מתאר, בגלל שהתערבב פה אפר ברכבוביות, אז התבטל הדין רכב מהרכבוביות הזאת. למה צריך להביא גם מקרה שיש רכבוביות בתוך כלי ונכנס לבפנים אפר, וגם מקרה שרכבוביות התפזרה לגבי הקרקע והאפר של הקרקע התערבב, מחלוקת רבנן ורבי שמעון? אפשר להביא מקרה אחד. אומרת הגמרא, לא, הוא צריך, היה צריכים להשמיע שהם נחלקו בשני המקרים. דהי השמינן כמה הייתה. אם היו אומרים שהם נחלקו בתוך כלי של רכב שנפל קצת אפר, שלפי רבנן זה עדיין מטמא, ולפי רבי שמעון זה טהור, בעיקר אמרי רבנן שזה עדיין טמא, הרכבוביות. משום דמי כניף, הכל פה אסוף מקום אחד, האפר שנכנס בפנים לא מוציא את השם טומאה מתוך הרכבוביות הזאת. אבל נתפזר, אם הרכבוביות התפזרה בבית. אם עמודו לו לרבי שמעון, הייתי אומר שרבנן מודים לרבי שמעון שהבית לא יהיה טמא. למה? כי מדובר פה שהרכבוביות היא לא נמצאת מתחת אוהל אחד. חלק מהרכבוביות נמצאת מתחת אוהל אחד, וחלק מהרכבוביות נמצאת מתחת אוהל אחר. הייתי אומר, דהן מעיל וחוזר ומעיל. הגג שכנגד החלק הזה של הרכבוביות, הרי לא מעיל על הרכבוביות השנייה. הוא מעיל רק על הרכבוביות הזאת, הוא מעיל רק על חצי מהשיעור, כי הרי צריך שיעור של מלוא הקף, זה כמות מאוד מאוד מסוימת. ובעצם גג אחד מעיל רק על חלק, על חצי מהשיעור, אז לכן זה לא מטמא. וגם הגג השני מעיל רק על החלק השני, והוא לא מעיל על החלק הראשון, לכן הייתי אומר שלפי רבנן, במקרה הזה, באמת לא יהיה טומאה של הרכבוביות. לכן מביא את הדין של השני, שפה גם הסברו רבנן, כן, הרכבוביות הזאת כן מטמאה באוהל. ויש מינן בה, אם היו מלמדים אותנו את הדין השני, היינו חושבים, בה אמר רבי שמעון, דווקא במקרה שפזרו את הרכבוביות בבית על הקרקע, אז הבית לא יהיה טמא. דהן מעיל וחוזר ומעיל, הגג שכנגד הרכבוביות הזאת לא מעיל על גבי הרכבוביות השנייה, וכן הרכבוביות, הגג שנמצא כנגד הרכבוביות השנייה לא מעיל כנגד הרכבוביות שנמצא בצד הראשון, לכן הם לא מצטרפים שני אוהלים. אבל מלא תרווד רכבוביות בתוך כלי אחד שנפל לתוכו אפר, הייתי חושב שגם רבי שמעון, הם עמודו לו לרבנן שהבית יהיה טמא. צריך, לכן צריך להגיד שבשני המקרים הם נחלקו. למה? לפי דעת רבנן, האפר לא מבטל את הרכבוביות, הוא נשאר מטמא באוהל, ולפי רבי שמעון זה כן מבטל. אומרת הגמרא, תניא אידך, יש משנה שאומרת ככה, כלי שיש בו מלא תרווד ועוד. זאת אומרת, יש בו שיעור של רכבוביות מלא תרווד, ועוד קצת, יותר ממלא תרווד, קצת יותר מהשיעור של רכבוביות, שיש שם אפר בית הקברות, אפר של מת, רש"י אומר שהוא נקבר עם הבגדים שלו, או שהוא נקבר בתוך הבית הקברות, אז הרכבוביות הזאת, הרכב הזה טמא, ורבי שמעון מתאר, תוספות שואל, כי הרי אנחנו יודעים שאם קברו בן אדם עם דבר שיכול להרכיב, אז אין לו דין של רכב. אז תוספות אומר שמדובר פה שקברו אותו בצורה כזאת שהוא היה בלי שום דבר ביחד איתו שיש לו אפשרות להרכיב. אלא שאחר כך, אחרי שהמת הרכיב, נפל אולי סיד מהקיר או משהו, ואז זה התערבב. אופן. אז יש פה בעצם מציאות כזאת שעליה נחלקו רבי שמעון ורבנן, כרכבוביות של מת שהתערבב בזה אפר. אז לפי דעת תנא קמא זה טמא, למרות שהתערבב פה קצת אפר, ורבי שמעון מתאר, שואלת הגמרא, מה הייתה מה היו לרבנן, למה הם מטמאים, הרי זה בעצם מלא תרווד ועוד, זה לא רק של המת עצמו, אלא יש פה גם כן דברים נוספים של רכבוביות חוץ מהמת. אומרת הגמרא, לפי שאי אפשר למלא תרווד ועוד, ועוד קצת אפר של אפר בית הקברות שאין בו מלא תרווד רכב. זאת אומרת, לפי דעת חכמים, תנא קמא, מכיוון שיש כאן לא סתם מלא תרווד מדויקת. אם זה היה מדויק מלא תרווד ויש פה עוד אפר, אז זה נחסר מהשיעור. אז היינו אומרים שזה באמת לא מטמא באוהל. אבל מכיוון שיש כאן טיפה יותר ממלא תרווד, אז אנחנו אומרים שכנראה מלא תרווד, מן הסתם, מלא תרווד, זה רק של רכבוביות של המת, והתוספת, שם יש את האפר, אבל בעצם יש פה שיעור שמטמא, לכן הם מטמאים. לעומת זאת, רבי שמעון הולך לשיטתו, שברגע שהתערבב עם הרכבוביות, אפר אחר, זה כבר מבטל את כל הטומאה של הרכבוביות, של אוהל, אז לכן הוא מטהר. שאלת הגמרא, אשתדה אמרה תמה לרבי שמעון, משום סופו כתחילתו, תארי אומר שמה הסיבה שרבי שמעון מתאר, כשיש לנו פה רכבוביות שהתערבב בפנים קצת אפר, הוא מתאר את כל הרכבוביות, כי סופו כתחילתו, סופו הכוונה אחרי שזה כבר הפך להיות רכבוביות, הוא כתחילתו כמו הזמן של הקבורה. כמו שבזמן של הקבורה הם קוברים את המת ביחד עם בגדים או עם איזשהו ארון עץ שהוא בעצמו יכול להרכיב, אז אתה אומר שלא יהיה לו דין של רכבוביות כי הוא מרכיב ביחד עם דבר נוסף. אז ככה גם בסופו, כשכבר היה פה 100% רק רכבוביות של המת, כי הוא נקבר בלי בגדים ובתוך שיש וכדומה, שהרכבוביות היא רק מהמת בעצמו, אם אחר כך זה יתערבב בחומר אחר, באפר לדוגמה, אז זה כבר מתבטל התאומה שלו. אז אם כן, לגבי שיליה, מה היא טעמה? אז הסבר הזה טוב לגבי תאומת מת, אבל מה יהיה הדין לגבי שיליה? למה לגבי שיליה, שאנחנו אומרים שסתם שיליה חייב להיות שיהיה בפנים ולד, אז איפה הוא נימוח? למה אומר רבי שמעון שזה יהיה טהור? הרי שיליה, הוולד שבשיליה אין לו דין של רכבוביות של המת. אם היה לו דין של רכבוביות של המת, היה צריך לטמא בשיעור של תרווד, מלוא הקף. זה שיעור אחר. אז אם כן, אתה אומר שלפי רבי שמעון טהור, למה? מאיפה הוא לוקח את הטעם הזה? עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. זה ביטול ברוב. הרי מה שנמחה מהוולד, זה בטל ברוב של דם, ולכן זה טהור. הדם של הלידה מבטל את מה שנמחה מהוולד. ואז דה רבי יוחנן לטעמי. זה שרבי יוחנן אומר שהטעם של רבי שמעון שמתהר שיליה, מתאר שיליה של שיליה שבפנים מן הסתם היה ולד, למה? מכיוון שזה בטל בדם, הולך לשיטתו. ואמר רבי יוחנן, רבי שמעון ורבי אליעזר בן יעקב, שניהם אמרו דבר אחד, שטומאה יכולה להיות בטלה ברוב. רבי שמעון, אנחנו רואים שהוא אומר שטומאה בטלה ברוב, כי הוולד שנימוח בטל ברוב של דם, של הלידה, הדאמרן, כמו שאמרנו. רבי אליעזר, דתניה, משנה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה, פרה, מעולם לא ילדה, ששפעה חררת דם, היא הפילה חתיכת דם, הרי זו תיקבר, חוששים שהחתיכה הזאת זה ולד, זכר, שנולד ראשון עכשיו, והוא פטר רחם, יש לו קדושת בכורה, דובר פה, כמו שאמרנו, בהמה גסה של עולם, מעולם לא ילדה, אז פרה, יכול גם להיות אגב חמורה, כי הרי בחמור גם יש קדושת בכור, שהפילה פעם ראשונה חתיכת דם, חוששים שזה בעצם ולד, נפל, חוששים שזה היה זכר, ויש לו קדושת בכור, אז לכן תיקבר. ופטורה מן הבכורה, מכאן ולהבא, הוולד שיוולד לא יהיה בו קדושת בכור. מה פירוש לא יהיה לו קדושת בכור? הוא יהיה ספק, אבל לא ייתנו אותו לכהן, לא יהיו חייבים לתת אותו לכהן. ותנאי רבי חייה עלה, על דבריו של רבי אליעזר בן יעקב, למד רבי חייה, החתיכת דם הזאת אינה מתאמה, לא במגע ולא במסע. הרי אם זה נבלה, אם באמת אתה אומר שהחתיכה הזאת זה בעצם נפל, אז הוא נחשב נבלה. ונבלה כן מתאמה במגע ובמסע. הוא אומר, בכל זאת זה לא מתאמה. שואלת הגמרא, ומאחר שאינה מתאמה לא במגע ולא במסע, כי לא חוששים שיש פה ולד שנמחה, המה היא תיקבר, אז למה אתה קובר את אותו חתיכה, אתה מתייחס לזה כאילו שזה בכור, וקדושת בכור וכו'. תזרוק את זה לפח וגמרנו להשפעה. עונה הגמרא, כדי לפרסם מה? כדי לפרסם שהבימה הזאת כבר היה לה ולד. ואז ידעו שהיא פטורה מן הבכורה. טוב, אומרת הגמרא, אל מבלד מעל יהו. פה אני רואה שזה נחשב ולד גמור, כי אתה הרי פוטר מן הבכורה, את הוולד הבא שיוולד, כי הוא כבר היה בו קדושת בכור. אם הוא היה זכר. שואלת הגמרא, אז אם כן, ומה איתן? רבי חייה אינה מתאמה לא במגע ולא במסע, אז למה רבי חייה מביא ברייתא שזה לא מתאמה במגע ובמסע? זה הרי נחשב נבלה. אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה, כי דם הלידה מבטל, רוב דם הלידה מבטל את המיעוט של החתיכת דם. אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, אפילו שרבי שמעון אמר לגבי אישה שהפילה שיליה, והוולד מן הסתם נימוח, הוא מתאר את הבית, הוא מודה רבי שמעון שאימו טמאה לידה, נחשבת יולדת. אמר ההוא סבא לרבי עמי, אסבר הלך תמה דרבי יוחנן, למה רבי יוחנן אומר שהיא טמאה לידה? הפסוק אומר, אישה כי תזריע, וילדה זכר, ואחרי זה כתוב שמה שיש לה טומאת יולדת. למה כתוב תזריע וילדה? זה בא ללמד אותנו עוד לימוד. אפילו לא ילדה אלא כן שיזריע. שהוולד נימוח כמו זרע. כמו בשעה שתזריע. תמאה לידה. האמא תהיה תמאה תומת לידה? וזו הסיבה שפה גם כן אומר רבי יוחנן שאמו תהיה תמאה לידה. עד כאן דף חף זיין.